התוכנית משודרת בחסות רשת מחסני חשמל, שמחסנים קולקציה ומציעים עד 40% הנחה על כל הקולקציה הישנה. הכל חייב להימחר בכל מחיר. רשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
התוכנית בחסות מזרני פנדה, מזרן וישקו חלומי במחיר משתלם במיוחד. המזרן נמכר לתקופת ניסיון של 100 לילות, משלוחים והחזרות חינם. לפרטים חפשו מזרני פנדה בגוגל או בקרו באתר פנדה ZZZ COIL. וואי, זה מעייף. היה לי לך לישון על איזה פנדה.
הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה.
BPM המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה, הקצה, קייזי רדיו, נקודה נט.
Welcome, it's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky!
CinemaScope.
Yeah!
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Aveh.
So, that's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
Hi there.
התוכנית הכי מעניינת ברדיו הקצה היא יהוא ויאיר מחליפים כיסאות, כי כשהמיקרופון סגור אנחנו מדברים על כל הדברים הבאמת חשובים ומעניינים. הוא מגייס אותי לאקטיביזם, אני שולח אותו לראות קוונטין טרנטינו, כל אחד... זה התוכנית שצריך לעשות. זה התוכנית הזה שאנחנו רבים מי ישב על הכיסא. וזהו, אז אם לא שמעתם את יהוא ירון עם יצורי פרי היה לפניי. אנחנו בסינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 231, 20 באוגוסט 2019, י' מנחם אב, תודה לעומר סנש, ספיר כהן, בן אש, לאה שפיגל, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לכם, תודה לצוות הקמת האתר, ותודה שאתם איתנו, שידור חי, 2-4 דקות, באולפני רדיו הקצה, ותודה גם לנותני החסות שלנו, מזרני פנדה ומחסני חשמל. יחד אני חושב שהם יסדרו לכם אחלה חדר שינה, עם מזרן המיטה ומסך טלוויזיה ומערכת סאונד, וכל מה שצריך קשור לבידור ביתי, ככה שלא רק תוכלו להירדם באמצע סרטים שאתם רואים בטלוויזיה, אלא גם תוכלו לשמוע את התוכנית הזאת על המיטה שלכם, לפני השינה. בלילה, אז תודה לנותני החסות שלנו. יש לנו היום תוכנית עם שני הסרטים הכי מדוברים של השנה. כל אחד מהם מגיע להם שעה, אבל אנחנו ננסה לפצל את חלוקת הקשב ביניהם. פרזיטים, הסרט הקוריאני, והיו זמנים בהוליווד של קוונטין טרנטינו, שניהם עשו מספרים עצומים בקופות בסוף השבוע האחרון בבתי הקולנוע, וננסה לדבר על שניהם, וננסה לדבר עליהם בלי ספוילרים, אז אל דאגה. ואתם יודעים שאנחנו גם כל הזמן חוגגים פה ימי הולדת לסרטים ולשירים ולאלבומים ולכך וכך שנים לפני זה, ורציתי לעשות פינה קטנה ולבקש מג'ון קייל שיספר לנו מה קרה בדיוק לפני 100 שנה. אז אנחנו מתחילים עם פינתו של ג'ון קייל. השבוע לפני 100 שנה בפריז 1919, ואחרי זה טרנטינו ובונג ג'ונג הו הולכים מכות.
She makes me so unsure of myself.
sense. Just a visitor, you see, so much wanting to be seen. She'd open up the doors and vaguely carry us away. It's the customary thing to say or do to a disappointed proud man in his grief. And on Fridays she'd be there, but on Mondays not at all. Just casually appearing from the clock across the hall. You're a ghost, la 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 la. You're a ghost, la 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 la. And the church shall I come to claim you with my iron drum. La 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 la. Tears from old Japan, caravans and lots of jam, and maids of honor singing, crying, singing tediously. You're a ghost, la 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 la. Yes, you're a ghost, la 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 la. I'm the bishop and I've come to claim you with my iron drum. La 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 la.
ריגבי של ג'ון קייל, שהוא נגן ויולה במקור לדעתי, אז אנחנו מבינים מאיפה זה בא. שיר מהמם, מתל אביב 2019 לפריז 1974, ג'ון קייל, אלבום נקרא לפריז 1919. חגגנו יום הולדת 100 לעלילות השיר הזה. קרה דבר מדהים בסוף השבוע האחרון, סופה מושלמת, איזושהי סוג של התחברות, של שלושה תכנים שדי מדהים שהם הגיעו ממש באותו סוף שבוע אלינו ויצרו איזשהו סוג של היפר טקסט מורכב של שלושה מהיוצרים הכי מדהימים של נגיד מילניום הנוכחי והנושאים שבהם הם עוסקים ואיכשהו הם כל שלושת הסרטים האלה לא הסרטים, יצירות האלה מתחברים ביניהם, היצירות מתחברות ביניהם. אז קודם כל יש את פרזיטים של בונג ג'ונג הו, סרט דרום קוריאני, מקוריאה הדרומית, וכהרגלו של בונג ג'ונג הו, סרט שיש בו אלמנטים מאוד אלימים. הסרט כל הזמן אומרים להיזהר מספוילרים, אבל בונג ג'ונג הו, האלימות היא חלק מהתפריט הבסיסי שלו, וגם סרט חדש של קוונטין טרנטינו. זה די מדהים שהם הגיעו ביחד לבתי הקולנוע בישראל. תראו, מבחינת הפצה יכול להיות שזה טעות, כי הם פונים לקהלים דומים, אבל הם עשו מספרים מדהימים. פרזיטים הביא 30,000 צופים בסוף השבוע הראשון, ואני חושב שהיו זמנים בהוליווד של קוונטין טרנטינו מספרים דומים. אז שניהם היו מאוד מבוקשים בסוף השבוע. אבל התגובות עליהם היו אחרות. לפרזיטים יש קונצנזוס. בטבלת המבקרים שלי, בסינמסקופ, תיכנסו, הוא נמצא במקום הראשון. כל הציונים שלו הם או 4 או 5. 4, 4 וחצי, 5. יש קונצנזוס מוחלט מצד מבקרי הקולנוע, שהסרט הוא יצירת מופת. זה הסרט הראשון השנה שניתן לו ציון 5 כוכבים. אז אתם כבר יודעים שאני מאוד מאוד בעדו. ולגמרי, אנחנו באוגוסט, לגמרי מתחרה מאוד ברור לתואר סרט השנה. ולעומת זאת, היו זמנים בהוליווד של טרנטינו, שוב, ייכנסו לטבלת המבקרים שלי בסינמסקופ, שחזרה אחרי הפסקת קיץ ארוכה, וזה כאילו ממש הייתי חייב להחזיר אותה לסוף השבוע הזה, כי כזה אקשן בקולנוע לא ראיתי. זה מדהים, אני בחיים לא ראיתי כאלה תגובות כותביות מצד מבקרי קולנוע. בארץ, מצד אחד כוכב אחד, ומצד שני 5 כוכבים, ולא אחד, אלא 2-3 שנתנו לו כוכב אחד, ו2-3 שנתנו לו 5 כוכבים, וגם אין כל כך באמצע, אני לא חושב שמישהו נתן לו 3 כוכבים, זה או כאילו 1-2 או 4-5, כלומר, זה כאילו, או שאתם אוהבים את הסרט, או שאתם ממש שונאים אותו, את הסרט, ובאמת כל הדיבורים על הסרט של טרנטינו הם בסופרלטיבים, או הכי גרוע או הכי טוב. ושוב, אני מכיר תגובות כותביות לסרט של סרטים שהם או 1 או 4 או 2 או 4, אבל 1 ו-5 אני ממש... עכשיו, ושוב, לא סרטים בודדים, לא ציונים בודדים, אלא בלוקים של ציונים של 1 ו-5 בטבלת המבקרים, ואני עושה אותה תקופה ארוכה, אני לא זוכר כזה דבר, לא זוכר סרט שכל כך פיצל את המבקרים וגם את הצופים. אני קורא בפייסבוק לא מעט אנשים שאו מעריצים או מהללים. אז אני בצד שבעד הסרט, אבל אנחנו נדבר על הסרט הזה בחצי השני של התוכנית. והיצירה השלישית, שאני לא חושב שנגיע לדבר עליה בהרחבה, אבל צריך לשים לב אליה, סדרה שעלתה בנטפליקס, מיינדהנטר, העונה השנייה של מיינדהנטר, של דיוויד פינצ'ר, שעוסקת ברוצחים סדרתיים, כבר בעונה הראשונה, אבל גם בעונה השנייה אפילו עוד יותר, ה-FBI, המחלקה שחוקרת רוצחים סדרתיים, המחלקה, או לידתה של המחלקה, שאחר כך הולידה דמויות כמו הדמות של ג'ודי פוסטר בשתיקת הכבשים, שהולכת לחקור רוצחים סדרתיים כדי לפענח, רוצחים סדרתיים שנתפסו כדי לפענח מעשי פשע שמתהווים. מבוסס גם על אירועים אמיתיים ועל מקרי פשע אמיתיים. אז קודם כל, שלושת היוצרים האלה הם נורא קשורים אחד לשני. ב-2003 בונג ג'ונג הו עשה סרט מדהים, סרט השני שלו שנקרא זיכרונות מרצח, חקר, חקירה אמיתית שקרתה במשטרת קוריאה הדרומית, בפענוח סדרת מעשי רצח, או רוצח סדרתי קוריאני, וכמה שנים אחר כך עשה דיוויד פינצ'ר את זודיאק, ואני די משוכנע שפינצ'ר הושפע מזיכרונות מרצח של בונג ג'ונג הו בבוא לעשות את זודיאק, ואם איכשהו הוא ישכנע אותנו שלא, עדיין יש, בפרש של 4 שנים בין הסרטים האלה, יש דמיון מאוד גדול, אז כלומר אנחנו מבינים שהם אחים לטעם, ויש משהו דומה בסרטים שלנו. אני חושב שבונג ג'ונג הו הושפע מפינצ'ר כשהתחיל לדרכו כבמאי, ובתמורה פינצ'ר הושפע ממנו. בונג ג'ונג הו וטרנטינו, אנחנו יודעים שהם מכרים והם חברים. אני זוכר את הדיווח על זה שטרנטינו בא לבקר את חברו בונג ג'ונג הו בבחורה הקוריאנית של הסרט שלו רכבת הקרח. אז הם מכירים אחד את השני, וגם פה יש דמיון מסוים בין בתכנים ובטיפול של איזשהו סוג של הומור שחור ובאלימות הקיצונית שיש אצל היוצרים. שוב, הם במאים שונים, לכל אחד יש קצת את הסגנון שלו, אבל יש להם איזשהו סוג של נקודת חיבור בתכנים שמעניינים אותם, תכנים שהם אלימים, הם אפלים, ושהטיפול בהם הוא טיפול שיש בו לא מעט הומור שחור. ספציפית, מה שמחבר את הסרט של טרנטינו והסדרה של דיוויד פינצ'ר, זה הנוכחות של צ'רלס מנסון. הסרט של טרנטינו מתרחש ב-1969, ועוסק בין השאר, עלילת המשנה המשנית של הסרט, עוסקת במשפחת מנסון, בימים שמובילים למה שאנחנו מכירים בתור סדרת הרציחות הגדולה שלהם ב-1969, ובפרק 5 של מיינדהנטר, שני הגיבורים, שני חוקרי ה-FBI, שאנחנו מכירים מהעונה הראשונה, הולכים לפגוש את צ'רלס מנסון. ואם אתם רוצים להמשיך את הקריפיות הלאה, אז אותו שחקן מגלם את מנסון גם בסדרה של פינצ'ר וגם בסרט של טרנטינו. אז שלושתם יוצאים בסוף השבוע הזה, אז מבחינתי אני ממש כזה צללתי לתוך התהום האפל של האלימות וההומור השחור של היוצרים האלה. בואו נתחיל עם פרזיטים, סרט שזכה בפרס דקל הזהב בפסטיבל כאן האחרון, וסרט שהוא לכאורה סרט ז'אנר, אבל אנחנו לא מגלים את זה עד לשלב מאוחר בסרט, כי הוא מתחיל כמו דרמה משפחתית, ולא סתם כמו דרמה משפחתית, בתחילתו הוא מאוד מזכיר את הסרט את המשפחה שלי, שזכה בפרס דקל הזהב בשנה שעברה, של הירוקזו קוראדה, הסרט היפני. כלומר, משפחה שסובלת ממצוקה כלכלית מאוד מאוד חריפה, ומה המשפחה עושה כדי להתגבר על המצוקה הזאת. ושתי המשפחות עוסקות במעשי נוכלות קטנים. עכשיו, ובשני הסרטים אנחנו מגלים בהמשך דברים שלא ידענו על המשפחות האלה בשלב הראשון. אבל הסרט של ירוקה זו כבר ידע, למרות שיש בו אלמנט של תעלומה וחקירה משטרתית, ובכל זאת דרמה משפחתית, הוא נותר דרמה משפחתית כמעט עד סופו, על איך בעצם נוצרת משפחה ואיך נסיבות מלכדות בני משפחה, מה שקראתי לו משפחה אד הוק, כלומר הם לא... כלומר, מה גורם לאנשים נפרדים להתחבר יחד ובעצם ליצור מעין משפחה. והסרט של בונג ג'ונג הו זה על משפחה, אבא, אימא, בן ובת. הבן ובת הם כבר גדולים, הם בגיל אוניברסיטה, אבל הם עניים, אז הם לא יכולים ללכת לאוניברסיטה, אז הם תקועים בסמטה ללא מוצא במרתף. עכשיו, עולם שלם של דימויים שאנחנו לא מיד קולטים אותו, כי באמת בהתחלה אנחנו נמצאים בתוך דרמה שנראית ריאליסטית על משפחה ענייה ומסכנה, אבל שהם רגילים למצב שלהם. כלומר, הם אנחנו רואים את הדברים, אנחנו מבינים שהדברים האלה לא קורים בפעם ראשונה, אלא שיש פה איזשהו סוג של ריטואליות, איזשהו סוג של סדר מהלכי עבודה, איך לתפוס אינטרנט מהשכנים או מבתי קפה סמוכים, איך להרוויח כמה אגורות מלקפל קופסאות פיצה, כל מיני סידורים כאלה שאנחנו מבינים שזה מה שהם עושים כדי לשרוד, אבל ובאמת כל החלק הראשון אנחנו מבינים שהם קצת הטפילים, כלומר הם לא מצליחים להתפרנס, אז הם צריכים קצת לחיות על חשבון אחרים. למשל הנושא זה של להיות טפילים על האינטרנט של משפחות, של אינטרנט פתוח של משפחות אחרות. יש פה עניין מעניין. אחד הסרטים שאני הכי אוהב של בונג ג'ונג הו נקרא המארח, The Host. סרט מפלצות. סרט מפלצות סלש דרמה משפחתית, ששוב, אלה דברים שנורא מעניינים גם בקולנוע של בונג ג'ונג הו, אבל בכלל בקולנוע האסיאתי, המקום שבו ז'אנרים מתהפכים ומתחלפים. אז המארח מתחיל כמו סרט מפלצות, פשוט פורצת מפלצת מהביוב, וטורפת אנשים ומתחילה להטיל אימה. ואז אנחנו מבינים שיש פה גם איזשהו סוג של סיפור משפחתי, שהמשפחה שגם מנסה לשרוד את ההתקפה וגם להציל את אחת מבנות המשפחה, ואז בעצם הדינמיקה הפנים משפחתית של הקבוצה הזאת בתוך נסיבות של קטסטרופה ושל אסון. והסרט גם שובר קופות נורא גדול בקוריאה, באמת וירטואוזי מבחינת הבימוי שלו ונורא מפתיע מבחינת העשייה שלו, כי הוא כמו סרט מפלצות, אבל, אבל מבחינה רגשית הוא לא עבד כמו סרט מפלצות, הוא עבד כמו, כמו דרמה משפחתית מאוד מרגשת. אז באמת, הוא במאי, במאי גאון. בסרט, אם הסרט הקודם קראו לו המערך, אז הסרט הזה נקרא פרסייט. אז בעברית פרזיטים זה נחמד, אבל התרגום האמיתי זה, זה טפילים. וטפילים יכולים לחיות רק במחיצת מערך. אז אי אפשר להתעלם מזה שהשמות של הסרטים מתחברים באחד עם השני, אבל אני, לא שאני לא, אני לא עושה לכם ספוילר, אבל אני גם מרגיע אתכם, פרזיטים הוא לא סרט מפלצות, הוא דרמה משפחתית. אבל אני חושב שבמידה מסוימת המנטליות שמתוכה פועל בונג ג'ונג הו, דומה בשני הסרטים, כלומר הוא בוחן איזשהי סוג של דינמיקה משפחתית בנסיבות יוצאות דופן ועם איזשהו סוג של משהו קודר שמגיח מן המעמקים ומערבל את כל הסיטואציה, כי נדמה לו שכאילו מתקבעת לאיזושהי סיטואציה, נוצרת איזושהי סוג של דינמיקה משפחתית ואז קורה משהו, הדינמיקה הזאת מתהפכת. משהו זה קורה בדיוק בנקודת האמצע של הסרט, הסרט בנוי בצורה מופתית. כלומר, זה באמת, זה בית ספר למבנה, בצפייה שנייה, אפשר ממש לעבוד מול, מול סטופר ולראות איך כל 20 דקות, 30 דקות בערך, הסרט מחליף מערכה, ולא רק מחליף מערכה, מערכה מחליף ז'אנר. וכאילו קורה, קורה, ומשהו בונה יותר ויותר משונה וקינקי ומצחיק, אבל גם קודר ככל שהסרט, ככל שהסרט נמשך ומתפתל. כלומר, זה סרט שקצת הולך כזה במעגלים, אבל המעגלים האלה הם כמו של איזשהו סוג של חבל כזה שנקרח סביב הצוואר שלנו, הצופים, או של הדמויות. והסיבה שאני מזכיר את המערך, זה לא רק כי שימו לב לסרט אחד נקרא המערך, וסרט השני נקרא טפילים, פרזיטים, אלא כי אני חושב שבסופו של דבר אפשר ליצור פה, אפשר לכתוב מאמר על הקולנוע של בונג ג'ונג הו, כי יש משהו מאוד דומה באופן שבו שני הסרטים האלה מסתיימים, ובאופן משונה איך שהסרטים בכלל של בונג ג'ונג הו מסתיימים. זהו, אני משאיר את זה כרגע כנקודה פתוחה, כי מעבר לזה זה קצת לעשות ספוילר לא רק לסרט הזה, אלא לכל הסרטים שלו, אבל אם ראיתם את המערך, אז אתם, אני חושב שאתם מבחינת הטון של הסרט, אתם יודעים למה לצפות בפרזיטים. אם לא ראיתם את המערך ואהבתם את פרזיטים, אז בבקשה, תלכו לראות יותר. הוא סרט הרבה יותר קליל והרבה יותר, בעצם אני לא יודע, יותר קליל. היה להתענק, גם הסרט הזה הוא להתענק בקוריאה, הוא כבר מחר למעלה מ-10 מיליון כרטיסים קוריאה הדרומית. אז הסיפורה של משפחה, והמשפחה הזאת נופל בידיה רגע כזה, נופלת הזדמנות בידיה לעבוד עבור משפחה אחרת עשירה ממנה. והם מצליחים ממש לחדור לתוך החיים של המשפחה האחרת, בדרכים מרמומיות, אבל שאנחנו נורא מזדהים עם הדרכים האלה, כי אנחנו רוצים בטובתם, אנחנו גם מגלים שהם אנשים, הם אנשים טובים. הם אנשים טובים, גם יודעים, עושים טוב את מה, את מה שהם, עושים. כלומר, הם לא לגמרי מעמידים פנים, הם לא נוכלים לגמרי, הם פשוט, הם נכנסים לכל המשפחה בדרכי נוכלות, אבל אנחנו מבינים שהם בסדר במה שהם עושים. הם עוזרים. עוזרים למשפחה, ואז אם אנחנו מדברים פה על נושא של פרזיטים, אז נוצרת סיטואציה של סימביוזה בין שתי המשפחות, ונדמה לנו שכאילו שנמצא כאן איזשהו סוג של פתרון לדו-קיום, לקו-אקזיסטנס, בין הטפיל והמערך, בין בני המעמד הנמוך לבני המעמד הגבוה. ופה המקום שבו כדאי לשים לב שהלוקיישן העיקרי והמרכזי של הסרט הוא הבית. וזה בית שכל הזמן מדברים עליו, וכל הזמן מציגים בפנינו את איך שהוא בנוי, מספרים לנו על, קצת על תולדות הבית ועל האדריכל שבנה את הבית, ואנחנו ממש רואים את הבית מכל זווית אפשרית, ומכל פעם אנחנו מגלים שהבית יש פה איזשהו אלמנט קצת של תיאטרון, קצת של במה. יש בו, יש לו ויטרינה נורא גדולה, וההורים יושבים על הספה ומסתכלים בעד על ויטרינה אל החצר, ואז קצת יש תחושה של קהל מסתכל או על מסך או על במה. ויש אלמנטים של מה שקורה בין הקומות. תמיד כשבית, עלילה של בית מציגה בין מה שקורה בקומה העליונה, קומת הביניים והמרתף, האינסטינקט הראשון שלי, המקום הראשון שבו אני הולך אליו, זה פסיכו. פסיכו זה סיפורו של בית בסופו של דבר. כן, מה קורה בקומה העליונה, מה קורה בקומת הביניים, ומה קורה בקומת המרתף. וסלבוי ז'יז'ק לימד אותנו שבעצם זה המחשה בסרט שלו, שהוא עשה המחשה מאוד יפה לנושא של המודע והתת מודע אצל פרויד. העולם המודחק שנמצא מתחת לפני השטח, והעיד והעיד האגו והסופר אגו. אז המבנה הזה, המבנה הארכיטקטוני הזה, שמוליד גם מבנה דרמטי, נמצא גם בפרזיטים. אז גם את זה, אז איך הבית מספר סיפור, איך הסיפור בעצם, הסיפור של כל הדמויות האלה, מתפתח גם בתוך העיצוב של הבית, גם זה משהו שמאוד מאוד כדאי לשים לב אליו בפרזיטים. אני מנסה לחשוב איזה עוד דברים אני יכול להגיד על הסרט מבלי להסגיר אותו, וזה רעיון טוב אולי בעתיד הלא רחוק לעשות תוכנית שגם מדברת על סוף הסרט, כי יש גם מה להגיד עליו. אז סרט שמבחינת טון היו בו אלמנטים שהזכירו לי קצת את האחים כהן, כי יש שם הומור שחור, יש בו משהו שמצד אחד מרושע ואלים, מצד שני הוא גם די מצחיק במידה, מצחיק כואב במידה מסוים. זה קצת מזכיר דברים שהאחים, מבחינת הטון של האחים כהן. אבל יש פה בעיקר איזשהו רעיון חברתי שהוא כנראה מאוד מתאים לקוריאה, אבל אני חושב שאפשר להזדהות איתו עם שאר עולם, נושא של הפער המעמדי. ומי התפיל של מי? זאת אומרת, השאלה, אז באמצע הסרט, השאלה שעולה היא, כשקוראים לסרט פרזיטים או טפילים, אז מי פה הטפיל? כי בהתחלה היינו ברור שאנחנו מזהים את הטפילים. מי נטפל לאחרים ונדבק אליו ומוצא את דמו כדי לשרוד, גם אם זה מוצדק, אבל היה ברור מי הטפיל. ואז, באיזשהו שלב, אני שואל את השאלה, השאלה הזאת צפה, מי הטפיל? והתשובה היא, אם נדמה לכם, אם לא ראיתם את הסרט, מהדיבור שלי אתם חושבים שאתם, אוקיי, בסדר, מחליפים תפקידים. לא כל כך פשוט. זה הרבה הרבה יותר מורכב מזה. הסרט מאוד מפתיע ומאוד שנון ומאוד מבריק. וממש צריך לשים לב, כי בסופו של דבר זה סיפורו של בית יותר מאשר סיפורה של משפחה. אז העניין הזה של פער המעמדי, והעניין הזה של מי ניזון ממי, מי חי על חשבון מי. ופה, בגלל שאנחנו נכנסים לעולם של קומדיה שחורה והעולם האלים של מלחמת המעמדות, אז מלחמת המעמדות בקולנוע של בונג ג'ונג הו היא מלחמה ליטרלית. ראיתם את רכבת הקרח, זה מלחמה ליטרלית, זה מלחמה של, אם אתם רוצים לשרוד, אז אתם צריכים לטבוח את מי שבדרך כדי להגיע לקטר בסוף, למרות שהקטר ממשיך להסתובב סחור סחור, סביב סביב ולא עוצר. אז הנושא הזה של מלחמת המעמדות זה משהו שהוא כנראה גם מאוד מתאים לקוריאה, אבל אפשר להזדהות עם זה גם בשאר העולם. ומלחמת המעמדות היא מלחמה טופוגרפית, כלומר אנחנו באיזשהו שלב מבינים שהבית של העשירים נמצא בטופוגרפיה גבוהה על ראש גבעה, והבית של העניים נמצא הרבה 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 מתחת. פשוט רואים, יש שם סצנה מדהימה שיש מבול והם חוזרים הביתה ואנחנו רואים את המים נשפחים והם כזה יורדים יחד עם כל הניקוז של המים, של מי הגשמים במבול התנכי הזה שמציף את העיר, והם יורדים ויורדים ויורדים כדי להגיע אל הבית שלהם. ואנחנו מבינים את הפער העצום, שהוא פער גיאוגרפי ופער טופוגרפי בין שני הקצוות האלה של החיים. בקוריאה. אז שוב הסרט מספק המחשות ויזואליות למעלה ולמטה, עליונים ותחתונים וכן הלאה וכן הלאה, ובעיקר יש הסרט, אני חייב להגיד שבמערכה הראשונה אמרתי, וואי, בונג ג'ון גו, במה שאני כל כך אוהב, יש בו משהו וירטואוזי, אבל המערכה הראשונה הייתה כל כך סטנדרטית, פשוט הם צולמו באופן סטנדרטי וזה, ואז באיזשהו שלב, פתאום התחלתי לשים לב שהמצלמה כל הזמן מסתובבת סביב הדמויות, ואז באמת בכל מערכה המצלמה עושה עוד משהו שממחישה גם את העליות והירידות וגם את הפיתול שמתחיל להתפתל סביב הדמויות. אז גם המצלמה מנסה לשדר לנו ולאותת לנו כל מיני מסרים שאנחנו צריכים לנסות לקלוט אותם. זה סרט שאני מת לראות עוד פעם, ואני מניח שאחרי שנראה אותו עוד פעם אולי נעשה עליו עוד שיחה, ואחרי שאתם תראו אותו נעשה אולי עוד שיחה ונדבר על הסוף שלו. אז זהו, פרזיטים, סרט נפלא, בונג ג'ונג הו. בעצם זה הסרט הקוריאני הראשון שלו שמוקרן בארץ מסחרית, אף אחד מהסרטים הקודמים שלו לא הגיע לבתי קולנוע. אתם יודעים, לדעתי הם לא הגיעו אפילו לפסטיבלים, למיטב ידיעתי, ראינו אותם רק בדיווידים ובקלטות וידאו בשנות ה-2000. רכבת הקרח הגיעה, לא כל כך הצליח. אוקג'ה, שהוא סרט שהתחיל נפלא, מאוד אהבתי את ההתחלה שלו, אבל סרט קצת מבולגן, עדיין זמין לכם, אתם יכולים לראות אותו בנטפליקס, ובונג ג'ונג הו באנגלית לא היה במיטבו. רואים משהו, אבל בונג ג'ונג הו באנגלית היה יותר דומה קצת לטרי גיליאם, היה בו משהו שפחות... פחות עבד לי מבחינתי, וכנראה גם שעם כסף גדול בהם גם אנשים שמתערבים לך ביצירה ומוהלים אותה. אבל אז בעצם זה הסרט הקוריאני הראשון של בונג ג'ונג הו שמגיע לישראל, והקהל מגיב עליו בהתלהבות, והלוואי שיביאו עוד. זהו, עד כאן חלק א', פרזיטים של בונג ג'ונג הו, ו... המוזיקה שלנו היא מהפסקול של הוזמנים בהוליווד, של קוונטין טרנטינו. תחנת רדיו KJH, זה המוזיקה שהוא ערך עבורה, וכל השירים שמתנגדים, כמו למשל השיר הזה של ניל דיימונד, שנשמע אותו כמו שצריך. Hot August night and the leaves hanging down and the grass on the ground smelling sweet. Outside of town and the sound of that good gospel beat. Sits a ragged tent where there ain't no trees, and that gospel group bet you could hear yourself sweat. He walks in, eyes black as coal, and when he lifts his face, every ear in the place is on him. Starting soft and slow, like a small earthquake.
Out your one hand for him. Hallelujah. what it's there for.
Hallelujah.
And when your heart is troubled, you gotta reach out your other hand.
Hallelujah.
Reach it out to the man up there, 'cause that's what he's there for.
Take my hand in yours, walk with me this day. In my heart I know I will never stray.
דיימונדס. אז שוב, תחנת רדיו KJH של הוליווד, לוס אנג'לס, קליפורניה, קוונטין טרנטינו ואורחי המוזיקה שלו עצרו באלף את הפסקול של התחנה הזאת, והוא זה שמתנגן לאורך כל הסרט, ברדיו, בעיקר ברדיו במכונית של הדמויות, וזה הפסקול שיצא עם שירים מתוך הסרט, שירים משנות ה-60, לאו דקה מ-69, אבל 60, שירים שהיו מתנגנים ברדיו ב-1969, בתחנת AM, ואני חושב שהם אפילו עשו, שהדיסק, שהפסקול, שהקבצים ישמרו באיכות AM, נדמה לי. אוקיי, נו, ראיתם כבר את היו זמנים בהוליווד של קוונטין טרנטינו? אז קודם כל בואו נתחיל עם זה. אני אציג את עמדתי הכללית, כי יש הרבה אנשים שאומרים, אני לא אוהב את טרנטינו, או אני כן אוהב את טרנטינו, ואז כאילו, ואז עם הסרט הזה, ונדמה לי שמי שאוהב את טרנטינו מתאכזב מהסרט הזה, ומי שלא אוהב את טרנטינו אוהב את הסרט הזה. נדמה לי שזה המצב כרגע בעולם. אז אני מחבב את טרנטינו באופן מאוד סלקטיבי, אני חושב שיש לו רגעים נפלאים, קודם כל כתסריטאי, אני אוהב את את הדיאלוגים האינסוף, אני אוהב את הסצנות המאוד מאוד פטפטניות שלו ומאוד ארוכות שלו, אני אוהב את זה שהוא בונה רגעי תיאטרון כמעט, שבהם המהפכים הדרמטיים קוראים בדיאלוג, ורק אז עוברים לשינוי דרמטי מבחינת מצלמה. אז יש דברים שלו שאני מאוד אוהב, הסרט של טרנטינו שאני הכי אוהב, נותר עדיין, הסרט הראשון שלו, כלבי השמורת. ודרך אגב, אם נדבר על הסוף של, של, של פרזיטים, אז אני נורא חשבתי על כלבי השמורת. יש משהו בפרזיטים שמזכיר את כלבי השמורת, כלומר הדמיון בין טרנטינו ובונג ג'ונג הו הוא הדדי, כי יש שם איזשהו משהו שאני מרגיש שבונג ג'ונג הו לקח מכלבי השמורת. אז אם תראו את פרזיטים, אז שימו לב לזה, זה די ברור. די רואים את זה. אם אתם זוכרים את כלבי השמורת, אז זה נורא נורא ניכר, הרגע הזה שהוא דומה, והוא רגע מבריק, הוא רגע קצת שמדבר על הסרט בתור סרט, בתור סרט, בתור סרט. אז כלבי השמורת נותר הסרט שלו שאני חייב. אני, שבוע שעבר, הייתם פה שבוע שעבר, עשינו את רשימת הסרטים שאתם, מאזיני סינמסקופ רדיו הקצה ועוקבי הפייסבוק של רדיו הקצה ועוקבי הפייסבוק שלי, בחרתם את הסרטים שאתם הכי אוהבים. עשינו חגיגת יום הולדת 5 לתוכנית הזאת, אנחנו 5 בשבוע היום, וביקשתי שתבחרו את 5 הסרטים שאתם הכי אוהבים בכל הזמנים, ובמקום הראשון בטק, במקום הראשון היה ספרות זולה של טרנטינו מ-1994, ועכשיו זה משהו שאני שומע המון, וזה כאילו זה סרט שמאפיין את הדור שאחריי, כלומר מי שנולד בערך 10 שנים אחריי, אז והוא חובב קולנוע, אז נקודת הכניסה של הרבה מאלה מהצעירים יחסית, כן, מהמילניאל, זה אפשר להגיד, אז זה היה ספרות זולה, זה היה כאילו הסרט שפתאום אמרו, וואו, כן, קולנוע יכול לעשות כזה דבר, זה כיף, איזה יופי, אני רוצה לבחור עם את זה שנקרא קולנוע. עכשיו, ספרות זולה, זה לא, אף פעם לא היה סרט שנורא נורא אהבתי, יש בו דברים שאני אוהב, דברים שאני לא אוהב, אבל זה אף פעם לא היה הסרט שאני הכי התלהבתי ממנו, ובכנות, אני לא לגמרי הבנתי מה הביג דיל סביבו בזמן אמת. אני, בדיעבד, שאני מכיר את טרנטינו, אז אני יודע מה בו אני אוהב, ומה בו נראה לי באמת סתם ילדותי. כי יש בטרנטינו משהו קצת ילדותי, משהו שהוא עקבי בסרטים שלו, שהוא עושה את זה בשביל איזשהו סוג של שוויץ, או בשביל שוק וליו, בשביל כלול להדהים, או לזעזע את האנשים. קצת, הוא קצת כמו מין ילד קטן שמרגיש שהקהל שלו הוא בורגני, והוא צריך קצת כל הזמן לזעזע אותם. אז אף פעם לא התפעלתי מהאלמנטים האלה, אבל התפעלתי מדברים אחרים. אז ספרות זולה, הוא סרט שיש בו מספיק סיפורים, בשביל שאני אגיד חלק מהדברים אהבתי, חלק מהדברים לא אהבתי. את ממזרים חסרי כבוד ממש אהבתי. זה בעיניי סרט נפלא של טרנטינו, והוא מתחרה בכלבי השמורות מבחינת הסרטים שאני הכי אוהב. וג'אנגו ללא מעצורים, סרט שההתחלה שלו ממש אהבתי, את השעה הראשונה, את השעה השנייה לא. ועכשיו בסרט הזה אני מאוד אוהב אותו. מה המסקנה? המסקנה שלי היא שכשטרנטינו מדבר על קולנוע, או אם באופן מושאל, כמו בכלבי השמורת, שזה לא סרט שמתרחש בעולם של קולנוע, אבל יש, הוא מטאפורה על קולנוע, או בממזרים חסרי כבוד, שהוא ממש סרט על קולנוע, שהלב שלו, הקתרזיס שלו, הוא בעולם קולנוע, ואז בהיו זמנים בהוליווד, שהוא סרט שהוא כולו בתוך עולם של קולנוע, אלה הרגעים שאני בהם אני הכי אוהב את טרנטינו. זאת המסקנה שעכשיו אני עושה, שאני מסכם, את תשעת הסרטים שהוא עשה, ואת החיבור שלי אליהם, אז אני אוהב אותם באופן סלקטיבי, אבל אני חושב שהדברים שאני הכי מתחבר אליהם, הם אותם שלושה סרטים, שליש מהיצירה שלו, אותם שלושה סרטים שממש מדברים על קולנוע. אז כשטרנטינו מדבר על קולנוע, I get him. לא רק שהיה I get him, אני אוהב את מה שהוא אומר. על קולנוע, קולנוע כבורא מציאות, קולנוע כתחליף מציאות, קולנוע כמאפשר לנו לנו, טרנטינו אומר בגוף ראשון היוצרים, ולנו, אני אומר הצופים, לחוות מציאות חלופית, מציאות שהיא אלטרנטיבית למציאות שאנחנו מכירים. ושבמקום שבו החיים או המציאות והקולנוע הולכים מכות, אז הקולנוע ינצח. וזה נפלא, זה ממש הפילוסופיה שגורמת לי לאהוב כל כך קולנוע. כלומר, תשבו את זה לצורך העניין לאחים דרדן, או לקן לוץ', או ללא מעט יוצרים אחרים שמבחינתם הקולנוע משועבד למציאות. כלומר, המציאות היא זו שידעה על העליונה, והקולנוע הוא המשרת שלה. ואותי, לי זה בלתי נסבל, כי המדיום שהוא משועבד למציאות, אני קורא לו זה עיתון, או חדשות, או טלוויזיה, אבל לא קולנוע. קולנוע, אני רוצה שקולנוע יהיה מעל המציאות ולא מתחת למציאות. אז טרנטינו נמצא שם, וזה אלה הרגעים היפים שלו. אז הסרט על קולנוע, הסרט שמתרחש בתוך עולם של קולנוע, הסרט שבו יש שלוש דמויות מרכזיות ושלוש עליות מרכזיות שמתרחשות בתוך פאזות או סיטואציות שונות פנים קולנועיות. רוב הסרט, רוב רובו של הסרט מתרחש ביום אחד. זה לא היו זמנים בהוליווד, זה לא once upon a time in Hollywood, זה כאילו זה יום אחד בהוליווד. רוב הסרט מתרחש בפברואר 1969, ביום ראשון אחד. ואז 45 דקות האחרונות מתרחשות ביום שישי אחד, חצי שנה אחר כך. אבל רוב הסרט מתרחש ביום אחד בהוליווד, שבו גיבור הסרט, ריק דולטון, קוראים אותו ליאונרדו דיקפריו, שהוא שחקן שהתפרסם בשנות ה-50 בסדרת מערבונים בטלוויזיה, פרש מהסדרה כי הוא חשב שהוא יהיה כוכב קולנוע, ולא הצליח בקולנוע אלא רק ב-B-Movies, שהיו פולחנים במידה מסוימת, אבל לא הצליח, לא זכו באמת, לא הפכו אותו לכוכב, ומאז הוא מתפרנס בעיקר בתפקידי משנה בטלוויזיה, שמאוד מתסכלים אותו. והוא מרגיש כאילו הקריירה שלו כאילו דואכת לו מתחת לרגליים. אז הוא, יש לו יום צילום לסדרת טלוויזיה חדשה, שהוא השחקן משנה, הוא הנבל בסדרה, אז הוא נמצא ביום הזה שם. יש לו חבר טוב שהוא אסיסטנט שהוא כפיל, קוראים לו קליף בוס, מגלם אותו ברד פיט, וקודם כל זה קסום, הכימיה בין ברד פיט ובין ליאונרדו דיקפריו, זה יופי של ליהוק, הם עובדים נהדר ביחד, ובמידה מסוימת הם קצת, הם דומים אחד לשני, והם כאילו באמת, הוא באמת אחד הכפיל של השני, אבל הם גם הפכים, השחקן, ריק דולטון, הוא נורא כבד, האגו שלו נורא, נורא מכביד עליו ומשפיע עליו, והוא שטיין, והשני הוא כאילו קצת יותר היפי כליל, הוא לא היפי, הוא שונא היפים, הוא קצת יותר כליל, והוא דווקא מקבל בשמחה את השינויים ואת ההרפתקאות שבדרך, הוא פשוט, הוא פחות יושב על נקודות. והוא מקפיץ אותו לאולפן, הולך לתקן את האנטנה, פלשבקים, כל מיני, לשניהם יש פלשבקים לעבר, נזכרים בדברים שהם עשו, שהם עשו בעבר, ואז הוא מגיע לחווה, חווה שנקרא חווה של ספן, חוות הסרטים של ספן, אתר, לוקיישן, לוקיישן של מערבונים, ששם צילמו סרטים וסדרות טלוויזיה, מקום אמיתי בדרום לוס אנג'לס, ששם חברי המשפחה, משפחת מנסון, הקאט שהיא התקבצה סביב צ'רלי מנסון, הם השתלטו על החווה הזאת, והפכו את מה שהיה, מה שנבנה בתור סט לסרטים, והפכו את זה לבית. אז יש לנו כבר שתי דמויות, שפשוט באופן הכי ליטרלי בעברית, פשוט חיות בסרט. הם חיים בסרט, אז אחד הוא שחקן שנמצא על הסט, והשני הוא פעלולן, שהולך לסט שהפך להיות בית של חבורת אנשים, והולך לבחון מה קורה שם, וזה... ואלה רגעים יפים של טרנטינו, כי הוא בונה את זה ממש כמו מערבון, כמו שואודאון שמוביל למה? לשואודאון בלי שואודאון בסופו של דבר. הדמות השלישית היא השכנה בבית ליד. כלומר, שוב, תמיד העולם הזה של השכנים, זה כאילו שזה משהו רנדומלי, אנחנו פתאום לספר למישהו שגר בבית, ואז יש את הסיפור של מי שגר בבית ליד, אבל הוא גר בבית ליד סתם כי הוא שם, באותה מידה יכול להיות מישהו אחר, אז השכנה בבית ליד היא שרון טייט. שרון טייט שנשואה לרומן פולנסקי, רומן פולנסקי בחול, והיא בבית. ופה אנחנו נזכרים שרגע, 1969, ואנחנו נכנסים לחרדה נורא גדולה, כי אומנם ריק דולטון וקליף בוס' הם דמויות בדיוניות, אבל סביבם יש כל מיני אנשים שאנחנו מכירים ומזהים, יש את סטיב מקווין שם, ויש את ברוס לי, ויש את שרון טייט ורומן פולנסקי, וג'יי סי ברינג, הספר המפורסם, ואנחנו מבינים שהסרט חותר לאנשהו. שרון טייט נרצחה בביתה, על ידי המשפחה של צ'רלי מנסון, ב-9 באוגוסט 1969. ואני לא יודע, וכל הזמן היה ברור שטרנטינו סיפר, כל הזמן שהוא עושה סרט על צ'רלס מנסון ומשפחת מנסון והרציחות של, The Manson Killing, זה הרציחות של כנופיית, של קאט מנסון. אז היה ידוע, זה לא, ואני תוהה אם זה משהו שכדאי לדעת עליו, כלומר, אם אתם לא מכירים את הסיפור הזה, האם כדאי לכם להיכנס לוויקיפדיה ולקחו מה קרה שם לפני שאתם הולכים לסרט, או שלא? לא יודע. אבל זה היה, אני חושב שזה היה בשביל סוג בתודעה הקולקטיבית, שאנחנו מכירים את הסיפור של שרון טייט, את הסיפור הטרגי, נורא והיום, של שרון טייט, אבל אז נשאלת השאלה, איך טרנטינו יספר אותו? איך הוא ייקח שתי דמויות בדיוניות, שלא קיימות, ויכניס את זה לתוך הסיפור שאותו אנחנו מכירים, שהוא מוכר בזה. ואם תראו לצורך העניין את פרק 5 במיינדהנטר, תראו אותו בנפרד, כי הסצנות עם צ'רלי מנסון לא קשורות לשאר עלילה, אז הם מספחים לכם שם את הסיפור, של מה קרה, מה הם הרציחות של צ'רלי מנסון. אז לא יודע אם פה, אם הבורות עוזרת, או ההשכלה עוזרת, אני לא יודע, אבל השאלה היא באמת שאלה שאיתה אנחנו נכנסים לסרט, ולכן אני חושב שהתגובות לסרט כל כך עזות, כי השאלה היא מה טרנטינו הולך לעשות עם האירוע הזה שאנחנו כל כך מכירים אותו, מהמיתולוגיה של הוליווד. וזה המקום להזכיר שטרנטינו, לא עוסק במיתולוגיות, עוסק בסיפורים היסטוריים שהוא מעצב אותם כפירות עיניו. כן, הוא סיפור סיפור אלטרנטיבי. אתם זוכרים שהיטלר מת בממזרים חסרי כבוד, נכון? זה, בואו, זה. ושג'אנגו מנצח את סוחרי העבדים בג'אנגו ללא מעצורים. אז הוא לוקח אירועים מההיסטוריה, ומביא אותם דרך איזשהו סוג של פריזמה, של פריזמה קולנועית שמגיעה כולה מתוך הסרטי האקספלויטיישן של סוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. כל הסרטים של טרנטינו הם בעצם סרטי אקספלויטיישן. הם לא, גם שהוא עושה סרט מלחמת העולם השנייה, וגם שהוא עושה סרט על מלחמת האזרחים, או מערבון, אז הוא לא מתייחס להיסטוריה, והוא לא מתייחס גם לקלאסיקה, זה לא הומאז'ים לסרטים של ג'ון פורד משנות ה-40 וה-50 וה-60, אלא זה הומאז'ים לקולנוע האיטלקי, או לסרטי האקספלויטיישן של תחילת שנות ה-70. והסרט הזה, שמתרחש ב-69, הכי חושף את זה, כי הוא עוסק כולו בעולם הזה שבו יש רגע שבו או שאתם בדרככם למעלה, שרון טייט, או שאתם בדרככם למטה, ריק דולטון, שבו העולם הזה של הקולנוע הלא קנוני, הוא העולם שבתוכו אתם חיים. סרטים נידחים וקצת קיקיונים, אבל שיש בהם איזשהו משהו, אלמנט כיפי, אבל גם, כן, כאמור קיקיוני, ושהם לא כל כך רציניים ולא עסוקים בתחקיר היסטורי כל כך. אז משם מגיע טרנטינו, ולכן אני חושב שכשהסרט לוקח אותנו לאיזשהו סוג של מסע, שהוא לא מסע אינטנסיבי, זה סרט מאוד אמורפי של טרנטינו, של דמויות שנמצאות באיזשהו סוג של מצב של חשבון נפש, חשבון ביניים, אז אנחנו חכים לסוף בשביל לדעת איך הכל מתחבר, ושם הוא יוצר משהו, שוב, כמו בפרזיטים, אז אני לא יכול בסוף שבוע אחרי הסרט הזה לדבר על הסוף, אנחנו אולי נעשה את זה בנפרד, אבל האופן שבו הוא מטפל בזה גורם לאנשים לצאת בסרט או בשנאה גדולה או בהערצה גדולה, ואני לא מכיר מישהו שנותר אדיש לדבר הזה, זה כאן בשני המקרים. אני אהבתי, אני חושב שהוא עושה, שוב, לקח לי זמן להרהר בנושא הזה, אהבתי סצנות בתוך הסרט, אבל בסופו של דבר אהבתי את המהלך שהוא עושה, זה מהלך אמיץ, מהלך שהזכיר לי את המאסטר של פול תומאס אנדרסון, מבחינת האופן שבו זה סרט שהוא לא מהודק מבחינה עלילתית, הוא לא לינארי מבחינה עלילתית, הוא הולך כזה סחור סחור קדימה ואחורה, ומין סוג של עולם של היה או לא היה. כלומר, בתוך התודעה של מי אנחנו נמצאים בסרט הזה, זאת השאלה שאני עדיין צריך לפצח בצפיות הבאות. מאיפה הסרט, מי מספר את הסיפור של הסרט? זה לא טרנטינו, יש איזשהו סוג של מצב תודעתי שאנחנו צריכים להבין, מצב תודעתי אלטרנטיבי שאנחנו צריכים להבין מאיפה הוא בא, ולהבדיל מממזרים חסרי כבוד, הוא לא מצב שהוא לא סטירי, הוא לא פרודי, הוא לא אירוני, אלא הוא משהו אחר. זה הסרט, קודם כל הסרט נגמר בסצנת חיבוק, זה הסרט שיש בו את האלמנט הראשון אי פעם שאני ראיתי בסרט של טרנטינו, שיש בו משהו, סרטים שלו מאוד קודרים, אבל בסרט הזה יש גאולה, יש נחמה בסוף, זה מאוד מאוד הפתיע אותי, מציג איזשהו סוג של אלמנט של בגרות מצד טרנטינו, שפתאום הוא מתייחס לקולנוע כאל משהו שיכול להציע גאולה ונחמה. מאוד מפתיע. הסרט הזה. בסרט שאני מקווה שכאילו שהסונאים שלו פשוט מגיבים לציפיות שלהם, ואז שאולי הם יצפו שוב בככה, מתוך שהם יודעים עכשיו לאן הם הולכים, ויראו אותו ויגידו, רגע, בעצם הוא אחלה. אנחנו מבינים מה הוא עושה. אז בקיצור, שני סרטים נהדרים, אחד יצירת מופת מוחלטת, פרזיטים, השני סרט נפלא. שוב, אנחנו בסוף אוגוסט, בסוף דצמבר אתם תראו את שני הסרטים האלה מככבים ברשימת סרטי השנה של לא מעט מבקרי קולנוע בעולם, לא רק בישראל, בעולם, שימו לב לזה, אז כדאי לכם לראות אותם במהרה ולהשתתף בדיון, ואולי נוכל לדבר עליהם שוב בהמשך. ואני מסיים עם עוד קטע מתוך הפסקול של קוונטין טרנטינו, היו זמנים בהוליווד. שוב, הכל מתנגן מהרדיו של, של המכונית של ריק דולטון, תחנת AMKJH. הנה להקת ונילה פאג', שהיא להקת קאברים, שלקחה, עשתה גרסות פרוג רוק לכל מיני לעיתים גדולים, במקרה הזה דיין רוס אנד דה סופרימס. ואם זה אנחנו מסיימים, You Keep Me Hanging On. תודה לכם, אז הנה רדיו הקצה, תודה למזרני פנדה, תודה למחסני חשמל, הספונסרים שלנו, והנה עוד הודעת חסות באדיבות בטמן ורובין.
This is Batman.
And Robin.
With exclusive news for KHJ listeners.
It's the Batphone Secret Number Contest presented by Boss Radio.
There's a terrific prize for the first KHJ listener to guess the secret number of our Batphone.
You've seen us answering the Batphone on TV. It's a special hotline Commissioner Gordon uses to contact us whenever there's trouble.
There are 7 digits in the Batphone secret number. Listen to what you'll win if yours is the first correct answer received by KHJ.
You'll visit Batman and me at 20th Century Fox and be our guest for lunch at the studio.
Then you'll ride to the Batcave in the Batmobile, where Robin and I will present you with a 1966 console color television set.
To visit us and win the color TV, just guess the secret Batphone number.
Watch for Robin and me on Channel 7 Wednesday and Thursday nights. and keep it on KHJ for more clues in the Batphone secret number contest.
Cinemascope.
Yeah.
עם יאיר רווה.
That's the radio.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.